מקום, רציתי שנראה קצת מתוך כתבים שהם יסודיים לנו. אחד הצדיקים הגדולים, הענקיים, שנפטר לפני כ-130 שנה, 131 שנה, בדלת בתשרי, תפרש למדת, זה אומר לפני 131 שנה, נפטר אחד האנשים הענקיים הגדולים, שיתבו לנו את הדרך בחזרה לארץ, אפשר ככה לראות סרטוט של התמונה שלו, מי שרוצה לראות את הדמות, ויש לנו חטא אחד גדול, שאנחנו למדנו היסטוריה כללית בבתי ספר כלליים, וקראו ליהודי הזה חובבי ציון. כן, הרב יהודה חי על כלאי, שהיום זה היורצייט שלו, 131 שנה. יהודי שחי בסרייבו, הוא נולד שם, נפטר בארץ בן 81, אבל חשוב, 50 שנה, שאחרי שהוא למד גם בארץ וחזר להיות רב בקהילה שם בחוץ לארץ, יוגוסלביה, על הפעילות הגדולה שלו. מה שמעניין זה מי היה הרב שלו. הרב שלו היה הרב אליעזר פאפו, שמעת? בעל הפה ליועץ, זה היה הרב שלו. היה לו הרב יעקב פינצי, שזה יותר רב בנושא קבלה. אבל מה שחשוב, שמתוך המקורות שלנו, מתוך ההכרה של המציאות הכללית, הוא דיבר על העניין הזה של החזרה לארץ. הוא היה בין הראשונים או ראשוני הראשונים שדיבר על התחום הזה של חזרה לארץ, לא כיהודי שבא לחיות את ימיו האחרונים בקדושה וטהרה בארץ ישראל, אלא כהקמת ישות כלכלית, ציבורית, נקרא לזה ככה, מדינית, שהיא תביא את גאולתם של ישראל. ומה שחשוב זה לראות את ההסתכלות הגדולה שלו. למשל, אחד הדברים שפתחו בפניו את הנושא של השיבה לארץ, אמנם הוא כבר התחיל לכתוב מאמרים לפני כן, והוא בתור מלמד תינוקות ושליח ציבור, ממש כמו אבא שלו. אבא שלו גם היה שם, והוא החליף את אביו. הוא כתב ספר דקדוק, ובספר הדקדוק הוא כתב כהקדמה את כל הנושא הזה של השיבה לארץ. ואפילו הייתה ככה זכות לאבא, זיכרונו לברכה, לתרגם את הספר מלדינו. הוא כתב את הספר בלדינו. שני מאמרים ראשונים שלו הוא כתב אותם בלדינו, אבל לאחר מכן, כבר שתחילו לקום עליו, מה הוא מדבר, הנושא של שיבה לארץ ושיבה מדינית, שיבה כללית, ציבורית, אז הוא התחיל לכתוב את כל מאמריו בעברית. וכל מה שיש לנו כאן, שני הקרחים שכתבי הרב יהודה חי על כלאי, רובם, חוץ מדרכי נועם, ועוד אחד שזה הספר בלשון, בדקדוק, אז הוא כתב את הדברים כולם בעברית, וכדוגמה רק אני אתן מאמר שהוא כותב אותו בשנת, קרא לי אזור שנת התור, כן, שזה שנת תפרש, ואחד הדברים שעוררו אותו, זה באמת היה שנת התור, עלילת הדם בדמשק, הרב יעקב אנטבי, שהוא בעצם היה זה שנתפס שם, ממש עלילת הדם כמו שהייתה באירופה, הייתה גם בדמשק, ועינו אותו וקשרו אותו וחיבלו בו, בסופו של דבר כשהוא השתחרר מהכלא הסורי, הוא עלה לארץ, ושלושה ארבעה ימים אחר כך הרב יעקב אנטבי נפטר, קבור בהר הזיתים, מהעינויים שעשו לו שם הסורים. אבל בכל מקרה, הוא כתב את החוברת, ספר שנקרא קול קורא, ובין היתר הוא כותב שם, זה ממש 70-80 שנה לפני, הוא כותב שירו לשם שיר חדש, תהילתו בקצה הארץ, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שיר חדש לעתיד לשון זכר שאין אחריו גלות, ואמר הנביא תהילתו יהיה מקצה הארץ. מה פירוש מקצה הארץ? היינו ממלכות האנגליזיני. מכירים את זה? יפה. כי משם יצמיח השם צדקה ותהילה לעמו, נגד כל העמים. מה בעצם הוא אומר פה? שהמדינה, הממשלה הראשונה, שתיתן איזושהי ישועה לעם ישראל בארץ, מי זה יהיה? ממלכות האנגליזיני. וממלכות האנגליזיני, והוא מדבר כ-60-70 שנה לפני הצהרת בלפור, הם אלה שיתנו רישיון ראשון. וכמובן הכל מוכח מתוך הפסוקים מפנימיות. דבר חשוב נוסף, בין יתר ההגדרות שלו, זה חשוב לעניין הזה שהיום, אני, לדעתי, אנחנו מפספסים. כן? זאת אומרת, אחד הצדיקים הגדולים שהיו, שנלחמו למען החזרה לארץ, ודיבר על כל התהליך של הגאולה, היה בקשר עם מונטיפיורי, שרצה להקים מפעלים בארץ, ואמר לו, שמי שמקים מפעלים בארץ, זהו האדם שמקרב את הגאולה. לא רק שיבואו אנשים לפה, אלא שיש להם חוסן כלכלי. בין היתר הוא אומר, תשימו לב לביטוי, כיוון שהוא מופיע גם אם תביא לי. כן, אורות התשובה. אומר במאמר גורל אל השם, כיוון שהגאולה היא דבר כללי, נוגע לכל ישראל, לכן כל מה שאמרו בענייני הגאולה נאמר דרך כלל. כשחכמים באו ודיברו על נושא גאולה, דיברו על כלל. מה שאמרו, כל הקיצין קלו, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה, רוצה לומר תשובה כללית. שתי תשובות הן, תשובה פרטית או תשובה כללית. תשובה פרטית רוצה לומר שישובו איש איש מדרכו הרעה, לפי גדרי התשובה אשר גבלו ראשונים, הלא הם כתובים בספרי המוסר, כמו למשל, פלא יועץ, נכון? ספרי מוסר לחזרה בתשובה פרטית. ולכן נקרא תשובה פרטית שנצרכת בפרטות לכל איש ואיש לפי מעשיו, להחיות את נפשו חיי העולם הבא. ואחר כך יש תשובה כללית, רוצה לומר, שישובו כל ישראל לארץ נחלת אבותינו, לקבל אלוהותו ועול מלכותו יתברך, לקנות העולם הבא התחתון חבר נחלתנו. ועל התשובה הכללית ציוו כל הנביאים, כמו שכתוב, הציבי לך ציונים, שימי לך תמורים, שיטי ליבך למסילה, דרך הלך תשובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה. וכן אמר, וכן כתוב, אמר שומר אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו, שובו אתיו, שובו בואו. וכן כתיב, שובו בנים שובבים לאום השם, כי אנוכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם, אחד מאיר ושניים משפחה, והבאתי אתכם ציון. הרי שובו בנים, רוצה לומר, שובו לציון. יש שני מיני גאולה. הוא מזכיר בעוד מקום ואומר, שיש את הרב אברבנאל, בהקדמה לפירושו לספר שופטים, הוא מדבר על העניין הזה של הגירוש, שהוא חווה גם בספרד, גם בפורטוגל. הרב יצחק אברבנאל היה מהגדולים הענקיים שהיו במדינות האלה. זאת אומרת, הוא היה בעצם שר האוצר, גם אצל המלכה, גם, כן, כל המקומות האלה, הוא היה אחד האנשים העמידים, אנשי השלטון, וגם הוא גורש. וכותב הרב אברבנאל, ונלך מגוי אל גוי, ומממלכה אל עם אחר, ולא שתנו ליבנו לשוב אל אלוהינו. ואומר הרב אלקלעי, מה פירוש לא שתנו ליבנו לשוב אל אלוהינו? ונלך מגוי אל גוי, ומממלכה אל עם אחר. וכי הרב אברבנאל לא שמר שבת? וכי הרב אברבנאל לא מניח תפילין? אז מה זה לא שבנו אל השם אלוקנו? על מה הוא מדבר כשהוא מדבר על תשובה? תשובה, תשיבה לארץ. זו התשובה הכללית. אז זו הכוונה שגאולה תלויה בתשובה. איזה תשובה? תשובה לארץ. כאילו באמת היינו צריכים להתעלות בענייננו או בצדקותינו להגיע לארץ, לא היינו חוזרים. כי כבר דור המדבר, הפסוק אומר עליו, שלא, כן, מטובתכם, הקדוש ברוך הוא לקח אתכם לארץ, אלא כי ככה רצה, בזכות האבות. ובכל זאת להבין שיש שני מיני תשובה. הדבר הזה מוכר למישהו? הבסיס הזה של תשובה כללית ותשובה פרטית? מה? אורות התשובה. יפה. כשרוצים, בפרק י' ז', בסעיף השני, איפה זה נמצא פה? כן. התעוררות חפצה של האומה בכללה, באמצע סעיף ב', לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, באמת אור של תשובה יש בה. באמת הדבר מתבטא בבירור גם הוא בביטויה של תורה, ושבתה עד השם אלוהיך, כי תשוב אל השם. התשובה היא תשובה פנימית, אלא שהיא מחוסה בהרבה מסכים חוצצים, ואין כוח בשום עיכוב ומניעת השלמה לעכב את אור העליון מופיע עלינו. סליחה, יש ביטוי ממש ברור שמדבר על העניין הזה. שני מיני תשובה הם. מישהו זוכר פה? פה זה לא מופיע. הנה. בסעיף הראשון אולי גם, תחיית האומה היא היסוד של בעניין התשובה הגדול, הגדולה. תשובת ישראל העליונה הוא תשובת העולם כולו שתבוא אחריה. זאת אומרת שתעוררות חפצה של האומה בכלל לשוב אל ארצה, כן, אור של תשובה יש בה. בעצם ביסוד הזה, אבל יש ביטוי ממש שהרב משתמש ממש בביטוי הזה. כן. ג' חשבתי ביוד ז', איפה? לא, על הביטוי הזה. כן. כן. איפה? איפה? עזוב, זה לא זה, אני רואה את השורה הראשונה. זה כותרת שלך. הרב כותב את זה מפורש. טוב, בכל מקרה אני אומר, יש את הנושא הזה שהרב מביא תשובה כללית ותשובה פרטית. כמובן, אם אנחנו רואים את הביטוי הראשוני, הוא מופיע אצל הרב אלקלעי, שהיה כמה וכמה שנים לפני הרב. זאת אומרת, בבירור, בפשטות. סעיף? התשובה הכללית שעילוי העולם ותיקונו, והתשובה הפרטית נוגעת לשיעות הפרטים של כל אחד ואחד. אבל אני מחפש בדיוק את הביטוי, ואף אחד לא מצא לי, וגם אני לא מצאתי, אז כשתמצאו תגידו לי, אני מצאתי את זה פעם, לא עכשיו. בכל מקרה, זה היסוד, אלה הם הדברים, והזכרתי את הדברים, כיוון שיש לנו חטא אחד גדול, שאנחנו לא יודעים לגדל את רבותינו. אנחנו מגדלים את עצמנו הרבה פעמים. ויש לנו צדיק אחד גדול, ששוכב כבוד, מנוחתו עדן, בהר הזיתים, ואילו זה היה איזשהו צדיק חרדי, מזמן היו מיליונים בהר הזיתים היום. והיום בהר הזיתים לא ראיתי הרבה אנשים. לא ראיתי, אני אומר את האמת. ואולי הגיע הזמן שיום אחד אנחנו נתעורר לדעת שאם באמת אנחנו רוצים להתפלל על הארץ, אז בין היתר, מי שפעל בחיי חיותו בעולם הזה, בנושא של בניין ויישוב הארץ, יש לו גם את הכוח, לאחר פטירתו, כן, לסייע לעם ישראל ביישוב הארץ, בקיום העם בארץ. וזה בעצם מה שאומרים צדיקים, אלה מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. פעילות שהם עשו בעולם הזה, הם ממשיכים בה גם בעולם הבא. אז אם אנחנו נזכה ונוכל להתפלל גם במקום הזה, שנה הבאה אני מניח שלא נהיה שם, תהיה תחיית המתים, אבל השנה, היום, ד' בתשרי, עדיין לא הסתיים היום. והציון של הרב אלקלעי נמצא בהר הזיתים, ממש, אפשר לומר, שתי טרסות מתחת לרב קוק, או כשבאים מלמטה, טרסה שנייה מעל הרוחיים הקדוש, מצד שמאל של הכביש, למעלה, שם הוא נמצא, לידו נמצא גם רב גרשון מקיטוב, גיסו של הבעל שם טוב, יש עוד כמה צדיקים שם, אבל בנושא הזה של שיבה לארץ, של החזקה בארץ, של קיומנו בארץ, אפשר לומר שהוא היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה בעניין הזה, וזכה, ואריך ימים, נפטר בארץ ישראל, בן 81, אחרי שהנהיג קהילה בכ-50 שנה, בחוץ לארץ, וברוך השם, גם זכה לממש בעצמו את העלייה לארץ, לא רק לדבר על העניין, ובעזרת השם, נזכה ללמוד גם מדבריו, גם ממעשיו, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה. טוב, אנחנו בנושא שבת. סימן רס"ד ראינו פעם קודמת, דיברנו על צורת ההדלקה, אני רוצה שבסימן רס"ה נראה את סעיף ד'. וסעיף ד' נוגע לסדר ההדלקה שדיברנו עליו בשיעור הקודם. אם מישהו זוכר, שאלו אותי איך אנחנו מסתדרים עם הדלקת נר שמן. אני התעקשתי לומר, ולא סתם, התעקשתי לומר שאני רוצה שהנר ידלוק עד שבת בבוקר. שבלילה נר דלוק, כי הרי נר שבת זה יש לו בית, צריך שיהיה אור בבית. אז אני שם, בדרך כלל בבזיך, שליש שמן. זה מספיק עד הבוקר. הבזיכים הרגילים שיש להם כזו בליטה, מתלבשים יפה בתוך הפמות, שליש. אבל אם אני אשים את השמן, שליש בקוס, אי אפשר להדליק. כי הפתיל עומד על גבי השמן, ולהכניס את הגפור פנימה לתוך הזכוכית זה קשה. אז מה אני עושה? אני שם למטה מים. אנחנו יודעים ששמן, בדרך כלל כשהוא בסדר, הוצף מעל המים. כן, אם הוא אמיתי. הוצף מעל המים, וברגע שהוצף מעל המים, יש לי אותו בחלק העליון, ואז נוח מאוד להדליק את הפתילה, שזה בחלק העליון, בשפת הכוס, ואז אני יכול להדליק את השמן, כמו שצריך, וברגע שהוא נגמר, הוא נגמר. והתעקשתי להגיד כך, כי מישהו שאל שאלה אחרת. עכשיו, כדי להבין את מה שאמרתי, בואו נקרא את סעיף ד' חידה. מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שתקנה שמן איכותי?
שמן איכותי.
אמרתי שיש חברה אחת, שלא אמרנו את שמה, נכון? גם שמן קנולה, גם שמן זית, מה שאתה שם אצלם לא דולק. חברה אחת. תמיד נכבה. יש חברות אחרות, אפשר לומר רוב החברות האחרות, שברגע שאתה שם שמן, בין שמן קנולה, בין שמן סויה, בין שמן זית, תמיד זה בוער עד תומו כמו שצריך. תלוי במיצוי. תלוי בשיטת עיבוד. ובזה זה מתבטא. אז כל שמן צריך לבדוק שהוא דלק טוב, וכנראה שיש ברכה בשמן גם. לא רק בעיסה, ששליש דולק עד הבוקר. טוב. אומר השולחן ערוך, רס"ה מחי סעיף ד'. טוב, זה שאחר כך בעיה. נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, בני שאין בהם ממש, ואין כאן ביטול כלי מאחדו. אבל, לא ייתן לתוכו מים אפילו מבעוד יום, מפני שמקרב זמן כיבוי הניצוצות, ומכל מקום, מותר לתת מים בששית שמדליקים בה בערב שבת, כיוון שאינו מתכוון לכיבוי, אלא להגביה שמן. שמתם לב מה כתוב פה? אם היה בא בן אדם ואומר, אני רוצה לשים מים למטה כדי שבסופו של דבר הפתיל יכבה ולא יעשה לי עשן ולא יעשה לי ריח, מותר? אסור. אבל אם הוא רוצה להגביה את השמן כדי שיהיה נוח להדליק, אז מותר לשים למטה מים. ברור מה מרן כותב פה? מה כתוב בשולחן ערוך? במה תלויה המלאכה בשבת? במחשבה או כוונה. ולכן פעם קודמת התעקשתי לומר למישהו, אני לא שם מים למטה כדי שלא ירח, אני שם מים למטה כדי שהשמן יהיה למעלה, שיהיה נוח להדליק. כי אם אני גורם לכיבוי, זה בעיה. אבל גרמת לכיבוי בשבת. זה משהו אחר בכלל, זה לא גורם, זה כלי שעובד. אין שביתת כלים בשבת. פה אני שם מים כדי שהמים, כמי ששם, כדי שהמים יחברו את האש, יקרב את הכיבוי. שם זה כלי שהוא מסתובב לבד. לא, אני לא שם אותם בשבת.
מראש אני יכול מתזיזים.
נו בסדר, אבל זה כלי שעובד מעצמו. לא, לא, פה אני רוצה שזה יכבה. הפעולה היא הולכת ומתמשכת. זה משהו אחר בכלל.
אני באמת לא מבין את
הדעת. אה, טוב, אז פעם אחרת. ויש אומרים, אומר הרמה, אפילו מתכוון לכיבוי שרי, מאחר שאין המים בעין, אלא תחת השם, לא אבל לגרם כיבוי וכן נוהגים. אז הרמה אומר את הסברה שלכם, וסוגר את העניין בצורה הזאת, כיוון שזה גרם כיבוי, זה מותר. בכל מקרה, שולחן ערוך לא אומר כאן, הוא מדבר על הנושא הזה שמקרב את זמן כיבוי הניצוצות, זאת אומרת, בסופו של דבר, ברגע שזה יגיע למים, זה יכבה. זה הנושא שסוגר לנו את... טוב. סימן רי סמך זי. סעיף א' אומר השולחן ערוך, בתפילת המנחה בערב שבת אין נופלים על פניהם. מדוע? כי אנחנו כבר נמצאים ממש קרוב לשבת, כבר קדושת השבת מנצנצת לכיווננו, אנחנו לא עוברים את החלון, לא נופלים אפיים. דבר שאנחנו רואים אותו עוד מעט יום כיפור, ראינו אותו בערב ראש השנה, שכבר מהבוקר לא עוברים את החלון. ערב ראש השנה, ערב יום כיפור, כבר בשחרית אין תחנון. נכון שבסליחות לפני אנחנו נופלים אפיים, אומרים תחנון, אבל בשחרית עצמה כבר לא. למה? קדושת היום, ערב יום טוב, כבר פורץ אלינו אל הבוקר. שבת רגילה, אנחנו מדברים רק על המנחה. בשחרית עדיין אומרים תחנון ביום שישי, אבל במנחה כבר לא אומרים. אומר הרמה, השולחן ערוך, סעיף ב', מקדימים להתפלל ערבית יותר מבימות החול, ובפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד. ולשים לב למה שאנחנו אמרנו בנושא הזה של זמן קבלת שבת, זה נכנס לנו כאן ממש לתוך התמונה הזאת של השולחן ערוך. היום יכול להיכנס מקסימום בפלג המנחה. לפני פלג המנחה זה עדיין נחשב אמצע היום. כדי להביא את היום הבא, המקסימום שאני יכול, מה שנקרא לקרב את היום הבא, זה מפלג המנחה. הנושא הזה תלוי במחלוקת רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה וחכמים במסכת ברכות, בסוגיה הראשונה של מסכת ברכות, דנים עד מתי זמן מנחה וממתי זמן ערבית. עד מתי נחשב יום וממתי אני כבר יכול להגיד, הנה כבר אני מתחיל את הערב. לפי חכמים, זמן מנחה הוא עד שקיעת החמה, זמן ערבית הוא בלילה, מאחר שקיעת החמה, צאת הכוכבים, ולפי רבי יהודה, זמן מנחה הוא עד זמן הקרבת תמיד של בין הארבעים, זה אומר פלג המנחה, חצי זמן המנחה, שזמן המנחה כולו שעתיים וחצי, מתשע וחצי שעות ועלה אפשר להקריב תמיד של בין הארבעים, חצי הזמן, פלג, לפלוג וחצי, פלג המנחה זה שעה ורבע הזמנית לפני סוף היום. אומר רבי יהודה, עד פלג המנחה אפשר להתפלל מנחה. אחר כך לא מתפלל מנחה. מסוף זמן מנחה מגיע זמן ערבית. זאת אומרת, אני יכול להתפלל ערבית מיד אחרי פלג המנחה. שעה ורבע לפני סוף היום. השעה ורבע היא זמנית והיא תלויה בדרך חישוב היום, שגם זה אמרנו בעבר, שיש מחלוקת בין חכמים שונים, ראשי הקבוצות הם מגן אברהם והגרה, האם מחשבים את היום מעלות השחר והצאת הכוכבים, או שמחשבים את היום מזריחה ועד שקיעה. בכל מקרה מחלקים ל-12 חלקים, זה המחלוקת ביניהם. מפלג המנחה זה הזמן הזה שהוא רבע, שעה ורבע לפני סוף היום. מהזמן הזה אומר רבי יהודה אפשר להתפלל ערבית. אותו דבר אצלנו. מפלג המנחה אפשר לקבל שבת. נקדים ונאמר, כפי מי נפסקה הלכה כחכמים או כרבי יהודה לגבי תפילת מנחה וערבית?
גם כזה וגם כזה, אבל שעשה כאילו יום מנחה כמו זה שעשה.
זאת אומרת, פסקה הלכה, זה לא התחמקות מתשובה. זה לא התחמקות מפסיקה. הפסיקה היא מר כדאיתלה ומר כדאיתלה. אדם כמו שרוצה ואדם אחר כמו שהוא רוצה. תחליט, אתה בעצמך, כמו מי אתה רוצה לפסוק. ויותר ממה שאתה צריך להחליט בעצמך, כמו מי אתה רוצה לפסוק, אתה יכול להחליט יום אחד שאתה פוסק כמו רבי יהודה, פלא מנחה לפני פלג המנחה וערבית ביד אחר כך, ואתה יכול יום אחד להחליט שאתה פוסק כמו חכמים, שאתה מתפלל מנחה סמוך להשקיעה, ומיד אחר כך אתה מתפלל ערבית. אבל דבר אחד לשים לב, אי אפשר באותו יום לרקוד על שתי חתונות. אי אפשר באותו יום להגיד, אני פוסק כמו חכמים בנושא מנחה, וכמו רבי יהודה בנושא ערבית. זאת אומרת, אני מתפלל מנחה חצי שעה לפני השקיעה, וערבית לפני השקיעה. כי מנחה כמו חכמים, וערבית כמו רבי יהודה, עבר פלג המנחה. אי אפשר להגיד את זה. זה נקרא תרתי דסתרי. שני מעשים שסותרים אחד את השני. אבל אתה רשאי להחליט, וכל אדם רשאי להחליט לעצמו, היום אני סובר כשיטת רבי יהודה. מתי אני יכול לעשות את זה? זאת אומרת, תמיד אפשר לעשות את זה, ומתי משתמשים בעניין הזה? שיש לי אפשרויות אחרות, זאת אומרת, בערב שבת למשל, רוצים להתפלל מוקדם, כי יש לנו קיץ, ברוך השם, הוא עוזב אותנו בשבוע הקרוב, שילך בשלום. בסדר? ושלום קיץ, הרבה נזקים הוא עושים לנו. ומצד שני, אדם רוצה לנסוע, יש לו נסיעה, פעם בשלוש שעות האוטובוס מגיע, הוא צריך להגיע לאיזשהו מקום. הוא נופל בדיוק הזמן השקיעה באמצע הנסיעה באוטובוס. אז יכול להתפלל מנחה מוקדם, ערבית בפלג המנחה. ואחר כך ייסע. או מישהו שטס במטוס, לא משנה. כל אדם שיש לו איזשהו עיסוק באיזשהו מקום. עכשיו לא רק זה, סתם ככה בן אדם יכול לעשות. כשאני אומר שיש לו עיסוק, זה נשמע כאילו זה בדיעבד, על פגישת הדחק, זה לא נכון. כל יום אפשר לעשות את זה. מי שיום אחד בא לו להתפלל מנחה מוקדם, ולהתפלל ערבית אחר כך, אחרי פלג המנחה, מותר לו לכתחילה לעשות את זה. כמובן שצריך לזכור להתפלל, לומר קריאת שמע, בזמנה אחר צאת הכוכבים, לחזור על קריאת שמע בלבד. אבל באופן עקרוני אפשר לעשות. לכן כאן אומר השולחן ערוך, מתנה טובה יש לקדוש ברוך הוא, חמדה גנוזה, שבת שמה. איך אנחנו לא מקבלים שבת כמה שיותר מוקדם? אני ממש מתפלא עלינו. איך יכול להיות? יש אפשרות לקבל שבת בפלג המנחה, ואנחנו שואלים את עצמנו, ושאלו אותנו פה בשיעורים הקודמים, עד מתי אפשר לא לקבל שבת? כמה זמן לפני השקיעה אפשר עוד להדליק נרות? זוכרים את השאלות? פלא עצום. זה פלא בלתי יועץ.
אפשר לחדד את זה, אולי עד מתי אני יכול לעשות הכנות לשבת ולחלל אותה? זאת אומרת, הוא לחוץ בזמן.
זו הבעיה. זו הבעיה בדיוק. בדיוק מה שאתה אומר, זו הבעיה.
הוא לא אחד מ...
אם היית עכשיו צריך לנסוע... לסיור, לטיול, סנפנינג. היית לחוץ בזמן, או שהיית מתעורר חצי שעה קודם, וכבר מכין את הכל שלוש שעות לפני הזמן? מה? בסדר, מנתתי, זה משהו בנאלי, שאנחנו עושים אותו כל שבועיים. אנחנו מדברים על לקבל פני שבת המלכה, לקבל את כל האור וכל הקדושה, וכל הברכה של כל הבית, לכל ימות השבוע. אומר הרמב״ם, ישב כשלוש, ארבע שעות, הסתכל מהחלון, אני אומר את זה בלשוני, כל רגע ואומר, איפה שבת? עוד לא הגיע? עוד לא הגיע השבת? איפה היא? אישיות רמת דרג. אתם יודעים מה קורה בבסיס, נכון? כמה זמן, כבר מוכנים וחסר למישהו שלא. זה ברור. ככה קצת להדיר את שם השבת. להבין לקראת מה אנחנו הולכים. אז יבוא מישהו וישאל אותי, מה הזמן הכי מאוחר להדליק נרות? אני הייתי מצפה לשאלה, מתי הכי מוקדם אני יכול לקבל שבת? רק תן לי לקבל שבת כמה שיותר מוקדם. אומר השולחן ערוך, מקדימים להתפלל ערבית יותר מבימות החול. ובפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד. הווה אומר, קידוש, סעודת שבת, מתי אני עושה? לפני השקיעה. מבחינתי זה כבר שבת. אמר רבי יוסי, הזכרנו כמה פעמים, אמר רבי יוסי, יהיה חלקים ממקבלי שבת בטבריה, וממוציאי שבת בציפורי. טבריה נמוכה מאוד, חשוך מאוד מוקדם, וציפורי יושבת על ההר, רואה את הים התיכון. שם אמרת שהשם משוקעת, לוקח הרבה זמן. זה ברור. זאת אומרת, אני מעוניין כמה שיותר קדושה. ואת הקדושה הזאת אני יכול לעשות, כמובן, מפלג המלכה, לא לפניכם. לך גם אני אומר, קשור קצת לראש השנה, אני מזכרנו את זה, שזה בדיוק הייתה הבעיה של אדם הראשון. הרי לפי הזוהר, שחתה לו אשכול הענבים, ונתנה לו. אחת הדעות מבין ארבע, מה היה עץ הדעת? יש מי שאומר שזה היה ענבים. מופיע ששחתה לו אשכול הענבים ונתנה לו. זאת אומרת, אדם הראשון לקח כוס עם אשכול הענבים ושתה. ובזה המיט אסון על כל העולם. מתי זה היה? שחתה אשכול הענבים, לקח כוס ושתה.
יין.
נו, בסדר. מה זה הלכה? אדם יכול לקנות ביום שישי ענבים בשוק, כשזה זול, להביא הביתה לבלנדר, לשחות, לעשות מיץ, שעה אחר כך בליל שבת, הוא יכול לברך עליו בורא פרי הגפן, לעשות קידוש. זה מה שקרה בדיוק. עכשיו, באיזה שעה חטא האדם הראשון? 10. שעה עשירית הוא חטא. בשעה עשירית הוא חטא, עשה עבירה, כי הוא לקח כוס ביד ושתה יין. כמה זמן היה לו לחכות כדי לקחת את הכוס הזאת ולקדש אליה קדושת היום? 3/4 שעה, עד פלג המנחה. תבינים מה הבעיה שלנו? כל החיים ככה. הסבלנות. חכה רגע, יהיה לך מותר. חכה, חכה, יש זמן. מה אתה ממהר? יצרה התלבש עליך? לא, לא. אנחנו נמצאים בגוף, לכן יש גם גבולות. צריך לדעת ממתי נחשב מוקדם. יש כאלה שמקבלים שבת כבר ביום ראשון. חיי בטלה כל השבוע. כן, יש כאלה. קוראים לזה היום מובטלים.
פנסיונרים
בגיל 25. בכל מקרה אני אומר, לשים לב לעניין הזה, שאנחנו יכולים לקבל שבת כמה שיותר מוקדם, וזה אומר 10/3 של היום. פלג המנחה. אומר המשנה ברורה. מקדימים. משום דעה ונהיגה בעל מעסיף קטן ב' לקבל עליהם שבת מחיפתח השליח ציבור ברחו. לכך מה נכון להקדים להתפלל ערבית כדי להקדים קבלת שבת. והוא הדין שיכול לקבל עליו שבת קודם תפילת ערבית. אני מתכוון ברגע זה לקבל עליי שבת. זהו, קיבל שבת. הדיבור שלו אסר עליו את המלאכות. מישהו יראה אותו עכשיו נוסע באוטו? זאת אומרת, שניים ייסעו באוטו, אחד ליד השני. שני נתיבים. אחד עושה מצווה, הוא נוסע מהר כדי להגיע לפני שבת הביתה, והשני מחלל שבת, כי הוא כבר החליט שהוא מקבל שבת על עצמו. כמו שאמרנו, זה תלוי בגמירות דעת של האדם, במחשבה. ובפלג המלחמה, שם מדברי המגן אברהם, שאפילו הנוהגים להתפלל מעריב בזמנה, מותרים להתפלל בליל שבת מבעוד יום. ובלבד שיהיה בפלג המלכה ואילך, דקבעה שמצוותה להוסיף מחול על הקודש, כבר קיבל עליו שבת, יכול לסמוך על דעת הסוברים, דעה וקלה לעניין תפילה. אך הנוהג כן יזהר על כל פנים בערב שבת, להתפלל מלכה קודם פלג המלכה, כדי שלא יהיה תרתי דסתריה הדדה. דהיינו, שלדעת רבי יהודה בגמרא, זמן מלכה נמשך רק לפלג המלכה, ומשם ואילך הוא זמן תפילת ערבית, ולדעת רבנן, זמן מלכה הוא עד סוף היום, זמן מעריב ובערב. ויש אומרים, שבציבור יש להקל להתפלל מעריב מבעוד יום, אף אם יתפלל מנחה אחר פלג המנחה. ונראה לי שאין לסמוך על זה רק שהוא מתפלל מעריב על כל פנים בבין השמשות, או בשעת הדחק. זאת אומרת, להתפלל מנחה אחרי פלג המנחה וערבית, לפני צאת הכוכבים, זה דוחק, הוא אומר. אבל לא כשהוא עדיין ודאי יום. זאת אומרת, רק בבין השמשות. דרך אגב, כך עושים הרבה מהספרדים. אבל יש כאלה שעושים עד היום. שמתפללים מנחה עד השקיעה, ובין השמשות מתפללים ערבית. זה אפשר אולי להבין מחלק מהספרים שזה דבר שטוב לעשות אותו, לא רק בדיעבד. מדוע? כי אתה מחבר את הלילה ואת היום או בתפילה או בדברי תורה. בסדר? וקריאת שמע יחזור ויקרא כשהוא ודאי לילה. ואין בביאור הלכה. למה זה מרעיש לי כל הזמן באוזן? המנחה, ופלג המנחה יכול, אבל קודם פלג המנחה אין יכול להדליק ולקבל שבת. ואפילו אם בדיעבד יתפלל תפילת שבת, צריך לחזור ולהתפלל, לשים לב, מי שהתפלל לפני פלג המנחה, חשב שהוא מקבל שבת, חשב שהוא מתפלל ערבית, חייב לחזור ולהתפלל. ולכן אני חוזר ומדגיש, מניינים של ערב שבת, שמתפללים מנחה לפני פלג המנחה וערבית אחרי, קבלת שבת אחרי, אי אפשר שנשים יבואו למניין הזה. זה מניין גברי לחלוטין. זה לא מניין נשי. מדוע? כי חייבת להדליק נרות. אישה שמדליקה נרות לפני פלג המנחה, לא נחשב להדלקה. תחבר אותם, תברך ותדליק מחדש. זה ברור. היא לא עשתה הדלקה, ברכה ברכה לבטלה. לכן אישה שבעלה מתפלל במניין כזה, היא לא יכולה לבוא לבית הכנסת. אלא אם כן, זה קרוב, אז היא תבוא ככה לקבל את פניו ביגדל או באדון עולם, אני יודע, כל אחד, מה שאושר בסוף התפילה. בסדר, אבל בכל מקרה אני אומר, לשים לב לנקודה הזאת, שחייבים אחרי פלג המנחה, לפני פלג המנחה, זה לא נחשב בכלל קבלת שבת, וצריך לחזור ולקבל. ופלג המנחה יש אומרים שהוא שעה ורביע קודם הלילה, ויש אומרים שהוא שעה ורביע קודם השקיעה, והם בסימן הסמך ג' דיברנו על הנושא הזה של זמן סיום היום והתחלתו מגן אברהם משנה ברורה. מגן אברהם אגרה. ולאכול מיד, הטעם שכיוון שקיבל עליו שבת, ואוסיף לאכול על הקודש, נחשב כשבת לעניין זה שיכול לקדש ולאכול מיד, ויוכל לגמור סעודתו מבעוד יום. ויש חולקים וסוברים שיזהר למשוך סעודתו עד הלילה, ויוכל כזית בלילה. זה השלה הקדוש. מי שאומר שכדאי בכל זאת גם מתוך הסעודה לאכול עוד כזית לחם אחרי צאת הכוכבים. זאת אומרת, אם התחילו לאכול שעה לפני כן, נמשוך את הסעודה שעה, שעה ומשהו, ולאחר מכן לאכול עוד כזית לחם. ופה אני בא ואומר, תמיד צריכים לדעת איזשהם גבולות. מישהו בא ואמר לי, שהוא ישב בליל ראש השנה, התארח אצל משפחה, ב-12:30 בלילה, בליל ראש השנה, בעל הבית אומר, טוב, עכשיו נתחיל לשיר שירים, נזמר זמירות. ואחרי לחץ גדול, לסיים את הסעודה על ידי האורחים, אז הגיעו הביתה ב-2 בלילה. וצריכים לקום בבוקר. במקרה הוא רצה גם לקום ותיקין. הוא רצה. זה ברור. לא היה צריך לישון בכלל. אלא מה שבראש השנה אנחנו יודעים גם שצריכים להישאר ערים. אפשר לישון אחר כך. אז לכן אני אומר, תמיד צריכים לשים לב. גם אדם לעצמו וגם שיש לו אורחים. כל דבר יש באיזשהו מקום גבולות. אי אפשר למשוך דברים בלי הגבלה. אנחנו אנשים כאלה שבסופו של דבר נמצאים חיים, נשמה בתוך גוף. לא איזה נשמה בלי גבולות. גם בזה צריך גבולות. וגם בקבלת שבת, וגם בסעודת שבת, יש איזה גבול. ובכל זאת, כאן אומרי, הרשל"א הקדוש, אפשר למשוך את הסעודה אל תוך הלילה. מה הכוונה? אל צאת הכוכבים. מתי היום צאת הכוכבים? 7:02. כן, משהו כזה. נכון? בערך. אז אם מישהו יתפלל מנחה בפלג המנחה, קבלת שבת, התחיל לאכול ב-6:15, אז זה עד 7:00 הוא יאכל כזית, זה שיטת השלח. וטעם, מה הטעם שלאכול גם כזית בלילה? שכיוון שהשלוש סעודות, לפי למד הכתיב, אוכלו היום, כי שבת היום לשם, בעינן צריכים אנו שיקיים אותה ביום שבת עצמו, ולכתחילה נכון לחוש לדבריהם. בסדר? השאיר את זה במשנה ברורה, ותור לכתחילה לחוש לדברי אותם חכמים. מיד, ואם לאחר שתפעל מעריב, אין עד הלילה חצי שעה, יש להיזהר, שלא להתחיל לאכול, אלא ימתין עד הערב, ויחזור ויקרא קריאת שמע, ולא הברכות, ואחר כך יוכל. מדוע הועילו להרבה פוסקים, לא יצא ידי חובת קריאת שמע קודם הלילה. מי הוא נוהג להקל בזה, אין למחות בידו, יש לו על מה שלסמוך. וכל זה לעניין יותר אכילה. אבל לעניין קריאת שמע גופא דאורייתא, אין לסמוך וזהר לקרותה בלילה, לצאת ידי חובת קריאת שמע. פה נותן לנו משנה ברורה נושא נוסף. הוא קשור לכל יום. האם בן אדם יכול סמוך לשקיעה לשבת לסעודה? לא. מדוע לא? לא. כיוון שאני נמצא בתוך חצי שעה של מצווה דאורייתא, קריאת שמע, אני לא עושה שום דבר שום פעולה לפני שאני מקיים את המצווה. זה ברור. זאת אומרת, אני עכשיו הולך לשבת לסעודה. ברור לי שאני אגמור את הסעודה לפני חצות הלילה, ואני אוכל לקרוא קריאת שמע. אבל בכל זאת, לא יושבים לדין, לא עושים שום דבר, לפני שיש לי איזושהי מצווה, לפני מנחה, יש לי בכמה מקומות. זאת אומרת, אני לא יכול לשבת ולעשות איזושהי פעולה מתמשכת, לא פעולה רגעית של דקה, פעולה מתמשכת, כשאני כבר נכנס לתחום הסמוך לקריאת שמע. במקרה הזה, יכול להיות דברים אחרים, מצוות דאורייתא אחרות. אם אני יודע שהיום בשעה 7:02 זמן קריאת שמע, אני לא יכול ב6:30 להתיישב לסעודה. אם התיישבתי קודם, אני אגמור את הסעודה, נקרא קריאת שמע. אבל אני מגיע כבר 6:30, אני לא יושב לסעודה עד שאני קורא קריאת שמע. זאת אומרת, אדם שמתפלל מניין מוקדם, עכשיו זה קצת יותר לחוץ כי היום התקצר, כבר מגיעים לקראת החורף, והוא הגיע הביתה באזור 6:30, הוא לא יכול להתחיל לאכול סעודת שבת. למה הוא צריך לחכות? 7:02, הוא יקרא קריאת שמע, ורק לאחר מכן הוא יכול לסעוד סעודה. אבל אם ב-6:20 הוא התחיל את הסעודה, התחיל קידוש, נטילת ידיים, והוא נמצא בתחילת סעודת שבת, ימשיך סעודת שבת. לא צריך להפסיק אותה. ואחרי כן הוא יקרא קריאת שמע.
לא, הוא אמר שזה
יכול לקרוא פורסות. אז זה נושא אחר. שני דברים נפרדים, עברנו לנושא אחר. עברנו לזמן שאפשר להתחיל בו את הסעודה. אי אפשר להתחיל סעודה בתוך חצי שעה מצאת הכוכבים. הנושא הקודם היה שמי שהתחיל יותר מחצי שעה מלפני צאת הכוכבים, שעה לפני צאת הכוכבים, אומר השל"ה הקדוש, הדעה הזאת שיש חולקים, שכדאי שיוכל גם כזית לחם אחרי צאת הכוכבים. זאת אומרת, ימשיך את הסעודה עם תחות המסטיק, או לא מסטיק, טופי, כן, קצת ימתח אותה עד לאחר צאת הכוכבים כדי לאכול כזית. בסוף יקרא גם קריאת שמע. כן.
הרב, לא
הבנתי
עם האישה, אם הוא התקים סעודה לפני שעה, צאת הכוכבים, איך התדליק
הנורות? לא אמרתי דבר כזה.
לא, פשוט הבנתי, איך התדליק הנורות?
אמרתי שאם אדם הולך לתפילת מנחה לפני פלג המנחה, ואחר כך מיד קבלת שבת, אישה לא יכולה לבוא איתו לבית הכנסת. זהו, זה הדבר היחיד שאמרתי.
ואם הוא מקבל לפני שעה וזה גם הדקה לפני?
כן. אני מניח שבחיים חיים משותפים. הבעל ואשתו. בסדר, אז מקבלים. אומר השולחן ערוך, בברכת השכיבנו אינו חותם בשומר עמו ישראל עד, אלא כיוון שהגיעו לבצק נפח את הסתירנו, אומר ופרוס עלינו, ופרוס סוכת שלום עלינו, ועל ירושלים ירח, ברוך אתה השם, הפורס סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. מדוע? כי אנחנו בתוך שבת, בשבת יש לנו שמירה, ולכן אנחנו מדברים על סוכת שלום, ולא על שמירה, שהיא קשורה לימות השבוע כולם. בעזרת השם, שנזכה לקבל שבת לפני זמנה, אבל לא לפני הזמן, לפני הזמן בלוח. כן? בפלג המנחה, לקבל שבת כמה שיותר מוקדם. תן לנו הקדוש ברוך הוא תמיד קדושה וברכה, נזכה כולנו באמת לקדושה הגדולה של ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.